יום ראשון, פרשת משפטים. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם דברים של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטא. העניין הדיומי, פרסם בקול רב ברמה, הוא אומר שבקרב גדולי הרופאים יש ויכוח בקשר לנושא של החיסונים. אחד מהעניינים של הוויכוח זה האם אפשר בתקופה כל כך קצרה לייצר חיסון תקין, בזמן שעד היום המקובל שתאריך כזה לוקח זמן. אז הוא מספר שהוא פעם שאל את הרב אלישיב איזו תרופה שהייתה חדשה יחסית. מהשוק של התרופות הוא תנן כמה זמן יש ניסיון בתרופה. אמרת לו יש כבר 10 שנים ניסיון. אז הוא הגיב ככה בתנועה של דיאבת, ניסיון של 10 שנים זה מספיק. מספיק ליצור את האמינות בכוח והיעילות של התרופה. אז בעצם אומר הרב זילברשטיין, מה שהוא רוצה להגיד בזה, שבאמת ייתכן שהקדוש ברוך הוא ייתן חוכמה בקרב הרופאים, חכמי הרופאים. פתאום תיווצר איזו רפואה מיוחדת ומעולה, שלא צריך בכלל לנסות אותה. איך זה יכול להיות? אז הוא מביא את הגמור ביומה, דף פיבוב שאומר את עומר רבי חמא ברב חנינה, גדול לתשובו שמביא הרפואה לאילום. הוא אומר שם יוניין קודם, שבפרשת תוכחה נאמר שחלילה עלול לבוא חולי אשר לא יקוסו. זאת אומרת, כיוון שהוא חולי חדש שלא כתוב, אז אם אלה גם הרפואה שלו, אז היא תהיה נעלמת מעיני כל חי. ועל זה אומרת הגמורה שהתשובה מביאה רפואה לעולם. זאת אומרת, אומר הרב זילברשטיין, שעל ידי התשובה שלנו, קדוש ברוך הוא מגלה רפואה לעולם, מה שלא ידעו עד עכשיו. אם סיים העניין כזה, לכן שמעתי מחכמי הרופאים, שכמה מיני רפואות נתגלו לאחרונים, מה שלא נודע לרופאים הראשונים. גם הגאון רב חיים פלאג'י, בספר שלו, ברכס מהדרך לחיים, הוא כותב שהכוונה, הוא כותב שכוונת המאמר גדול התשובה שמביאה הרפואה למקום, לעולם, שכשיש הבנות בדור, אז מתגברת מידת הדין בעולם, תשובה מגיפה לעולם, כדברי חז"ל והמקובלים. ולכן גדולה תשובה אומר שמביאה רפואה לעולם, כי כיוון שעל ידי התשובה מסתלקת מידת הדין ומידת הרוגז מהעולם, אז עם אלה אין חולאים רעים. אני מספר שבתקופה שלפני המגיפה, החליטו בכמה, לפני הקורונה, אז מספר הרב זילברשטיין שהחליטו ראשי העיר בכמה ערים גדולות, בארצנו לחלל שבת הקדושה בפרסיה, השם מרחם, על ידי הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, דבר שלא היה מאז ומעולם, בארצנו הקדושה. כשהרעש של האוטובוסים והרכבות מהדהד ברחובות ארצנו, בוודאי שתחולל קדושת ישראל. אחרון אף, שחילול שבת מביא לעולם, זה אחרון אף נורא. אם זה פגיעה בעם הקדשי שבי, אומר, זה לא סוד. שאחרי הניסיונות להפעיל את האוטובוסים והרכבות בשבת, אז פרצה פתאום אותה מגפה קטלנית שהביאה מיידית לביטול כל הקווים שפועלים בשבת. וכעבור כמה חודשים, בתקופה שאחרי חג שבועות, העיר הסייעתא דשמיא את פניה, והמגפה כמעט נעלמה. ואז קמו שוב כמה ראשי ערים והתכוננו לחזור להפעיל מחדש תחבורה בשבת, ושוב תורי חרונה, ושוב המגפה התפשטה עוד פעם. אז בגוד הגל השני שוב התבטלו התוכניות האלה. אז אומר הרב זילברשטיין, נשנה לעצמנו. שבוכו לבדו הוא פועל גבור אויס, אויס החדוש אויס, מצמיח ישועס ובוירי רפואי. ואנחנו לא אומרים בור הרפואי, אלא בוירי. לא בלשון עבר, אלא בלשון הווה, גם עכשיו. גם עכשיו בהווה, הקדוש ברוך הוא בוירי רפואי. אז החיזוק בשמי השם, אז קודש אומר הרב זילברשטיין, זה תשובה מעולה וטובה. בעזרת השם תביא לרפואות וחיסונים חדשים שיפעלו את פעולות שלהם גם בלי תקופות נסתרן ובלי לפגוע בבני אדם. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. את הדברים הבאים מביא הרב לוסטיניגמן, שמענו מפיו של האדמו"ר מתודס מוישה, שיחה מיוחדת שנתן לה הפותח. הדברים נאמרו ביידיש ותורגמו בלשון חופשית ללשון הקודש. אומר לפני כמה שנים, היו לו הוצאות כספיות גדולות, ככה מספר הרבי מתודס מוישה, שהוא איזה הכנת ספר לדפוס, רק צריך לשלם לאנשי המקצוע, אז הוא נתן, הוא נאלץ לתת צ'ק דחוי של $2,000, בלי שיהיה לו שום מושג, איך הוא ישיג את הסכום הזה לחסות את צ'ק. אבל הוא היה סמוך ובטוח שהרבה נשאולים יעשה את שלו, לא יתקצר את דמו השיע. אבל עברו נקפו הימים, הכסף לא מגיע, התקרב המועד האחרון לתשלום, זה היה ביום שישי, שביום ראשון שלאחריו, חל המועד הפירעון של הצ'ק, אחר להפקיד את הכסף עוד ביום שישי, כדי שביום ראשון יראו אותו בחשבון בנק וישלמו על סמך זה. זה היה שעד בוקר הוא היה מוטרד מהעניין הזה, שלא תיגרם עוגמת נפש לאותו יהודי שקיבל מן את הצ'ק, שלא יהיה כדאי בזמן וקצף אם הוא יחזור. אבל מה לעשות? הוא אומר, ללוות מהאנשים אני לא יודע, לא התברכתי כל כך באמנות הזאת, וגם אין לי כסף אצלי. נו, אז השתדלות גשמית. ראיתי שאני לא יכול לעשות, אז נשארתי רק עם ההשתדלות הרוחנית. הלכתי לבית סנהדרין, בדרך ראיתי התקהלות ליד סניף בנוי גאולה. מה היה? שני אנשים רבו שם על 200 שקל. אחד טוען שהוא חייב לו לשני, והשני אומר לו, אז כמכם. בקיצור, רבו על הכסף ככה בכל רעש גודל, עד שנקבצו סביבם אנשים נוספים. המשכתי בדרך, נשבתי לבית סנהדרין, פתחתי ספר תהילים, ממש בכיתי, הוא מספר בדמעות של איש, לאמור על כל העולמים, לא היה כסף ולא עזוב, שישלח לי קצת, מוצרו הטוב את $2,000 האלה, לחסות את הצ'ק. נתתי ככה מתוך אמון וביטחון שיעזור לי לפרוע את החוב. הוא אומר, סיימתי לצאת את התפילה הנרגשת והאדומה, והנה, אני רואה איזה יהודי אמריקאי שמתפלא בסמדרש, שיושב בקרן זו ומעיין בספר. ההיכרות שלי עם אותו יהודי הייתה מאוד שטחית. אין זה שהוא מרבה לפקוד בסמדרש, לא יודעת עם מי הוא, מה עסקים שלו, אם יש לו כסף, אין לו כסף. רק חזות פניו, ונימת הקול שלו, הייתי שהוא אמריקאי. אמרתי, נו, יש רגליים לחשד שהוא בא לי חוילס. קשרתי הביתה בקסי שישלחו את הגיליונות של הספר. בארצות הברית הוא אומר, מקובל שיהודים נותנים ככה מאוד קדימה. הספרים שעתידים להיות מודפסים בקרוב וגם עוזרים להדפיס ספר ולהחזקה של המחבר. טוב, ניגשתי ליהודים בגיליונות, הראיתי לו את הספר, שאני מתכוון להוציא, שאלתי אותו אם הוא רוצה לתרום מאוד קדימה להצעה של הספר. אז הוא הסתכל קצת, ואז הוא אמר לי, כמה צריך? 2,000, 3,000, 5,000, כמה צריך? אמרתי לו שחסר בדיוק 2,000 בשביל הצעות שכבר נתתי, ואני צריך, אין לי כסף להפקיד שהצ'ק יחובד כראוי. אותו יהודי הוציא מיד פנקס צ'קים ורשני במקום, צ'ק אמריקאי על סך של $2,000. טוב, כמובן נדעתי לו בחום, הרפתי אליו את כל הברכות שבעולם ומיירתי לצ'יינג' כדי לפרוד את הצ'ק, להפקיד בחשבון כמה שיותר מהר. בדרך אני עובר באותו מקום, רואה שבגאולה, רואה שעדיין שתי אנשים מצויים בעיצומו של הוויכוח הסוער על אותם 200 שקל. וככה הצ'ק טובח בנתבע, עולב בו בלי רחמים ואומר לו, שתדע לך, אתה גנב, אין לך מחילה אילומיס, 200 שקל תחב לי, לא שקל אחד פחות, איך אתה לא מתבייש, אפשר לסמוך עליך ועוד, חיינה וחיינה, הברכות ותשבחות, שגם ההוא, המקבל אותם על ידו בצלחת, אז הוא אומר, חשבתי לעצמי, כמה טיפש אדם יכול להיות בשעת מריבה, כמה הוא טועה יכול להיות אדם שאין לו אמונה ביטחון בהשם, בזמן שעמדים להתבקשים על אותו 200 שקל, אני הרווחתי $2,000 בלי להתאמת, נכון? הוא צעק ואני צעקתי. אבל מה הוא צעק בלי שום תועלת, ואני צעקתי לשם ונעניתי מיד. הוא סופו שיצא בכאב לב, גם הוא בסוף יקבל את 200 שקל. הרבה כאב לב יישאר. אבל אני זכיתי, האמונה נותן לאדם כל צורכו, זוכר שהתפילה תגיע מרוצה בריצוי לפני כיסא הכובעי. יש מנהיג לגבירו, מתוודים למנהיג לגבירו, מלא כל אורס קבועי דורי, ואין אדם מגיע במוכן לחווי רואי כמלון עמו. ואנחנו ממשיכים רבותיי פרשת שבוע, וגר לא יסייני ולא ילחץ ילחצנו, כי גרים אייסם בארץ מצרים. יש פה דברים נפלאים שהובאו מהנסח בחוקך ומתוך הליכות שוני. החשיבות העצומה שראה מורון הגויין רב ניסים, קרא לי את זה צהל בעסק הגרות. הוא ראה בזה זכות עצומה, גם כשהוא הפסיק לבוא לבית דין, עקב החולשה שלו, הוא לא ויתר על ההשתתפות הפעילה במושבי הגירות של בית דין. נהג לעשות בעצמו את המשבי רך, קריאת השם לגרים. פעם קרה שזה גיורת התאחרה, והוא חיכה לה, פשוט חיכה לה עד שהיא תגיע. אפילו שכנע אותו שנו, דן אחרי זה במשבי רך, הוא מאוד מהר, אבל לא. הוא התעקש. התעקש לחכות, הוא אמר, אם היא תדע שלכולם אני עושה, ולא לא עשיתי, אני יודע איזה חלישות הדעת יהיה לה. יהיה לה חלישות הדעת, הוא אמר. הרבה פעמים במד המשבי רך, בקריאה את השם, אז הגרים אמרו שהם עדיין לא החליטו איזה שם הם רוצים. אז הם בקשו שהוא יחליט בשבילם. וכשהוא אמר את ההצעה שלה, אז הם התפלו לגלות שהם והמלווים שלהם, שם שדיברו עליו, חשבו עליו. שנה אחת, שבוע שלפני יום כיפור, באו לבית דין כמה גרים שכבר אחזו, אחרי כל שלבי הבירור הסופיים, רב ניסים מאוד התאמץ לקיים את הגרות לפני יום כיפור. אפילו שבימים האלו היה שומר על הכוחות שלו לקראת הצום. כשהדיינים שם שאלו אותו למה הוא כל כך מתאמץ, אפשר לחלק את אחרי יום כיפור. רב ניסים ככה ענה בהתרגשות עם דמעות, וכל נשנה קרי, כלל ישראל זקוק עכשיו לזכויות, הגרים האלה הם בלי חטא. כמה זכויות זה מוסיף לכלל ישראל. היה איזה דבר פלא בתקופת האינטיפאדה, שהערבים פוצצו אוטובוסים ברחובות ירושלים, היו הרבה הרוגים השם ירחם. מאידך הם מספרים שמספר הגרים התרבה. ואחד הפעמים שרב ניסים היה בדרך לגיירוס, והוא פנה אל הגויין רב ישראל ויזל, שם הדיינים שם, אמר תראה מה קורה, מצד אחד עם ישראל סובל כל כך הרבה צרות, ומצד שני, מתרבים עוד ועוד גרים מכל קצוות תבל שרוצים להצטרף אל השם, על ידו ברו. הוא מספר על איזה גיורת שהתגיירה, כן, גיורת, והרבה שנים, לא היו לילדים, איזה 10 שנים. ואמרו לה, הרופאים אמרו לה שהיא לא תוכל ללדת. אז כשהתגיירה, היא ביקשה ברכה. אז אמר לה רב ניסים, על גר נאמר, כקוטן שנוי לב. אז כל הבעת שהיו קודם, לא שייכות לעכשיו. הוא ברך אותה שיהיו לילדים, באמת כעבור שנה נולד לילד, והיא באה לקבל איתו ברוכה מרב ניסים. ואנחנו ממשיכים רבותיי. שיג ושיח, בעדיפות דורך השישר, יש פה הוראות, הדרכות ומייסים, מימון, תארטוירי שנרשמו על די נכדו. נכנס איזה אברך צעיר, שעון על מקל. סיפר לרב חיים שלפני כמה שבועות, הוא קש על ידי נחש צייפה עם התני, גרם לו פציעה חמורה שמרחם. הוא שכב בבית חולים טיפול נמרץ, מצב קשה, אבל בחסדי שמיים המצב שלו השתפר פלאים עד שהוא עברי כמעט לחלוטין. ועכשיו הוא אומר שאחרי שהיה לו כזה נס גדול, הוא מרגיש צורך להודות להשם על החסד שעשה איתו, שהוא ניצל ממוות לחיים. והוא עובר משתברורה, סימן רשות חד כותב, שמי שנעשה לו נס, אז שיעשה איזה דבר לתיקון צורך העיר. אז הוא שואל מה לעשות. אז רב חיים שאל אותו איפה הוא גר, אמר לו את השם של הישוב, הוא שאל אותו אם יש ישיבה, אמר לו כן. אז הוא אמר לו, תתרום לישיבה, כך יהיה לך גם מחזוק הסתירה, וגם תיקון צורך העיר. כמו שהיה משנברו, כתה מי שנעשה לו נס, יפריש לצדוקה, כך הוא אומר שם, כפי הסוג הסיודה, ויחלק ללומד את תוירה. הוא אמר, הרי אני לא אשים זה לצדוקה, לראות אין שנחשב במקום תוידו, שהייתי חיה בזמן המקדוש. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, מיהלומים מגדולי ישראל. בספר זקני חוב יאמרו לך, יש שם עובדה, יש שם סיפור שסיפר, ששמע שולם שבדרון מהגאון רבי יעקב קמנצקי, שמע אותו מבעל המייסה בעצמו, הגאון רבי רוז'ין, בעל הנזר הקודש. הרב רוז'ין היה מורד אספר, בעיר קוידן, קיידן, זה היה המקום של החזון איש, אחרי שהתחתן, שהיה סמוך על שולחן חותנו. סיפר הגאון רב משה רוז'ין, שבאותו תקופה, כשהחזון איש היה עוד צעיר, עוד לא נדע שמו, לא התפרסם התורה שלו, הוא אמר שהוא ידע, הכיר אותו, ידע, כבר הבין במה מדובר. יום אחד, נכנס אליי, לדבר איתי, הוא מספר שהוא היה הרב של העירה, אז הוא נכנס לדבר איתו בלימוד, אז כבר הוא הבין. הוא אומר, ראיתי שאני דל ושפל כנגדו בלימוד. ראיתי לו את החידוש התורה שכתבתי, אז הוא עיין בהם, התחיל לדון איתי, עד שהבנתי שזה לא לעניין, ופשוט קראתי את הכתבים. ואז בהנמנות הגדולה שלו הציע לי החזון איש, הוא אומר, ללמוד אותו חברותה, אבל הוא יתנה מפורש שאף אחד לא ידע מזה, שאני לא אספר. אז הסכמתי ולמדנו ביחד, ומאז נעשיתי אני, הרב דמוסה, הרב של העיר, לתלמיד של האברך, הרב אברהם ישעיהו קרא לי. עכשיו כולם התפלאו, מה יש לרב עסקים עם אותו אברך מופנם? כי הם בעצם לא ידעו דבר וחצי על הלימוד שלנו. רק ראו שהוא נכנס ויוצא, אצלי בבית, רואה שאנחנו מדברים לפעמים. אז חשבו, אולי יש לנו איזה עסקים, אולי אני מטפל באותו איש מוזר. כך או כך, כולם התפלאו, שאלו אותי, אבל אני הייתי אנוס לשתוק. אחד הפעמים שהוא בא אליי הביתה, אז הוא אמר לי שיאנקל הפחה חולה, והוא מבקש שנלך ביחד אליו. אז אמרתי לו, על מה אתם מדברים? אני לא, הרב לא נהג ללכת לבתי אנשים בכלל. והוא אומר, בכלל התפלאתי, איך הוא יודע מה קורה ליאנקל בלכר הזה, הוא שתקן, לא מחובר שם, לא מתעסק עם הבריאות. ואז דברה הפליאה שלי שבעתיים, שהוא שמע את ההמשך. הוא אומר שאשתו של ינקי, היאנקל בלכר הזה, מזלזלת מאוד בבעלה. נוצר מצב שהשלום בית שם רופף, וזה העניין הזה מדרדר, מסתבך. לכן בהזדמנות הזאת שהוא חולה, אם נלך שנינו לבקר אותו, הרי כתוצאה מהנדירות של הדבר הזה, יהיה רעש בעיר מהביקור של הרב. יהיה לה מזה כבוד גדול, שהכל זה לכבוד בעלה, ואז היא תדע להעריך אותו. השלום בית ישוב על כנו. כך סיים החזון איש. ובאמת, אומר הרב, אמר הרב רוז'ין על כזה הסבר, לא יכלתי לעמוד מנגד. באמת ככה עשינו. הלכנו אליו. ולמחרת כל העיר רעשה מזה. ואשתה כמובן לא חדלה מאותו ביקור לספר ולהתפאר בזה. ומאז, ברוך השם, שורר שלום בית. עד כאן בעניין הזה. ונמשיך עם עוד איזה מייסה מצמרר שקרה לפני 120 שנה. ירושלים, עוני מחפיר, אנשים רעבו ללחם כפשוטו, הסתובבו ברחוב נפוחי כבן אחוזי בולמוס. פנים שלהם השתנו מרחמת הרב, במצב שאפשר למות באופן מיידי, אם לא מגישים לאוכל. הייתה איזו אישה אחת שעבדה בבית חולים, הייתה מגישה לחולים את הארוחה שלהם, השכר שלה היה השם ישמור, השיריים שנשאר מהאוכל, אתה לוקחת הביתה. נו, בדרך כלל, אתה מצליחה להביא הביתה מעט שבמעט. אז גם עליה ועל הילדים שלה נקראו אותו תרב. יום אחד, הוא היה יום חורפי במיוחד, נשאר שם בסוף היום לחם שלם, חוץ מאשר את הבשין, נשאר כיכר לחם שלמה. האישה התרגשה. התרגשה שתוכל להביא הביתה, חסיך הרואה להסכם את בו. אחזה את הלחם הכבד והתחילו הורחימו, כמה ניירות שלא יירטב בגשם. יצא לדרכה. אותם ימים, לא היה תורת רחוב, אז היא ככה הולכת, מזה השישית עם נר, ואז היא שומעת קול מתחנן, בבקשה אוכל אני רעבה. מסתכלת, רואה זו ילדה שנראית מזעזע. ילדה שאם היא לא מביאה לאוכל, יכולה למות כל רגע. אבל היא חושבת גם על הילדים שלה, גם הם רעבים. היא נקרא בתוכה עד שהמצפון היהודי ניצח, חודשית אל אותה כיכר לחם, ונתנה אותו לידה שחיסלה אותו במהירות עד תום. מסתבר שזה לא כיכר לחם בגודל שלנו, פשוט התיישבה, דובבה אותה, לראות שהיא כבר בסדר, שהכוחות שלה חוזרים אליה. באמת, הפנים של הילדה חזרו אליה, נפלחו יותר. ואז נפלטה מפיה של האישה קריאת אדמה, לאור הקלוש של הנר שבידיים הצליחה עכשיו לזהות את התווים של הילדה. הייתה זאת לא אחרת מאשר הבת של השם ירחם, שהגיעה למצב של סכנה, רחמת הרעב. האישה נחרדה למחשבה מה היה קורה חלילה אם היא הייתה מתעלמת ממנה. את הסיפור הזה אומר הרב דרביב, שמעתי מענים של אותה אישה. האבא שלו ישב שבעה וסיפר את זה לרב גרשון שנגיע לנחם אותו. רב גרשון שמע את זה, הוא פרץ, צובחי, למשמע הסיפור. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. היום זה היורצייט של רב סורל סלנטר. פעם את צריך להוכיח ולהראות כעס, היה כעס מושא. לפעמים תוך כדי הכעס, עם מסב פנים אל הקיר ולוחש, כעס הפנים ולא כעס עליהם. עד כאן דברינו לאום רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפלא, בחניות ובגשמיות, בכל טוב סלם.